الليل صغير أصخش عشوي أبوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, יום חמישי, חף ג' באדר תשפ"ג ג', מסכת נזיר, דף נון ב'. רדיו קול חי, זוהי אכסניה לכל התורה נשמע בארצנו, מחוץ עליו התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר, את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה בשנת תקוף ממזיין, עלתה נשמתו הגדולה לגניזי מרומים של רבי חיים חייקה, בן רבי שמואל מאמדור, בעל חיים וחסד, ובשנת תפרש חבב, עלתה נשמתו הגדולה לגניזי מרומים של רבי יצחק מאיר, בן רבי ישראל רוטנברג, האדמור מגור, בעל החידושי ערים. ובשנת תפרש נון א', עלתה נשמתו הגדולה לגניזי מרומים של רבי יעקב, בן רבי שלמה רוקח, מטריפולי, בעל מעשה רוקח ושערי תפילה ועוד. ובשנת תפרי סמך ב' עלתה נשמתו הגדולה לגניזי מרומים של רבי יעקב בן רבי שמעון פרלוב, השופרה די יעקב מנובומינסק. ובשנת תפרי סמך ה' עלתה נשמתו הגדולה לגניזי מרומים של רבי יצחק יעקב בן רבי נתן דוד רבינוביץ' מביאלה, בעל דברי בינה. ובשנת תפרי שפי א' עלתה נשמתו הגדולה לגניזי מרומים של רבי רפאל בן רבי אריה ליפ שפירה מבלוז'ין, בעל תורת רפאל. ובשנת תשל"ג עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי יהודה משה בן רבי יחיאל יוסף דנציגר, האמונת משה מאלכסנדר. ובשנת תשס"ז עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי ישראל בן רבי שניאור זלמן גרוסמן, בעל הליכות ישראל וראש ישיבת פינס קרלין. ובשנת תשפ"א עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי יחזקאל בן רבי יצחק אייזיק רוטה, בעל עמק התשובה וגאוות קלצבורג. והשטה בכ"ה בטבת תשפ"ג עלתה נשמתו הגדולה לגניזי מרומים של הגאון הצדיק רבי מנחם מנדל בן רבי שמעון דוב זכר צדיק לברכה. זכותם הגדולה תגן על בני משפחותיהם ועלינו משפחת עובדי הדף היומי ועל כל בית ישראל, ובמהרה בימינו יקיצו שוכני עפר וירננו ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. תפילת בית המדרש, יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ולא אבותי שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד כדי שביעני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. פותחים את שיעור דפינו היומי כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה עם פרק השינון הסיכום וחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף נון א' במסכת נזיר. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, כשיש רכב מן המת ומעורב בו דבר נוסף, אבל הוא שיעור גדול שוודאי יש בו כמלות תרווד מן המת בלבד, האם מתאמה ומדוע? והתשובה אינו מתאמה, ומשום כך נאמרה הלכה למשה מסיני שאין רכב מתאמה כשמעורב בו דבר אחר. שאלה שנייה, אם מתי מלות תרווד רכב הבא משני מיתים מתאמה? התשובה, כשנקברו יחד אינו טמא לפי שנעשה כל אחד גלגלין לחברו, וכשנקברו כל אחד לחוד ונתערב משניהם יחד כמלות תרווד רכב טמא. שאלה שלישית, אימתי שיער מן המת מטמא ואימתי לא? בתשובה, בעודו מחובר בו מטמא, כשנתלש אינו מטמא, ואם הוא עומד להיגזז ספק. שאלה רביעית, אם שערו של המת ועורו וכיחו וניו מבטלים דין רכב, כיצד משכחת לה, איך ייתכן שיתמא רכב מן המת בכלל? והתשובה, באמת שישקו הוא קודם אותו במי דקלים ושחו בסם המשיר שיער ושלקו לפשוט את אורו. שאלה חמישית, אילו 3 דינים שנה אולה ברחנינה שאינם באמת שחסר עבר כלשהו? והתשובה, דין רכב, דין תפוסה ודין שכונת כברות. והשאלה האחרונה על דף נון א' הייתה, מה המקור לדינו של אולה ברחנינה? אומרים התוספות, מהלכה למשה מסיני בלא טעם. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול דף נון א' במסכת נזיר. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע, חג באדר, חף ג' באדר תשפ"ג, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף נון ב' במסכת נזיר. תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד, שימו לב, בדף נון א' עמוד א', 14 שורות לפני סוף העמוד, מן המילים בעירה וירמיה, רכב הבא מן העקב, מהו? מן המילים הללו בסייעת, תשמע גדולה כעת, אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. לאל במשנה בדף ממצאת עמוד ב', פרטה המשנה מהם התומות שמתאמה בהם הנזיר, ינהגו בו כל דיני נזיר תמה. וביניהם, על מלוא תרווד רכב, מלוא הקף של אפר מרעיקבון המת, לאחר שקלטה לחוטו. הביאה הגמרא ספק בדיני תומת רכב, באי רב ירמיה רכב הבא מן העקב של הרגל. מהו? האם יש בו דין תומת רכב כבשאר איברי המת או לא? מבררת הגמרא את צדדי הספק, היא גם רינן. רכב? כשלומדים את דין רכב באיברי המת דווקא ברכב הבא, מכולי מת. דהיינו מכל שאר האיברים, שבשעת חיות האדם יש בהם חיות ובשעת מותו מיתים הם עמו. אבל ברכב דעתי מן עקב הרגל, לא, מאחר שאף בשעת חיות האדם בשר העקב הוא כבשר המת. או דילמה לא שנה, או שמה, אין הבדל, וגם רכב הבא מן בשר העקב, דינו ככל שאר איברי המת ומתמה. מנסה הגמרא לפשוט את הספק הזה מדברי הברייתא שהובא לאל עניין רכב הבא משני מתים, תשמע בו ושמע ראיה דתני רבי נתן בר הושעיה. שנה רבי נתן בר רבי הושעיה רכב הבא משני מתים שנקברו כל אחד לעצמו ונרכבו ולא נותר מכל אחד אלא שיעור חצי תרווד רכב, ונטל אדם את רכבובית שניהם וצרפה לשיעור תרווד תמה. ואיסל כדעת החימולה לדעתך לומר שרכב הבא מן העקב לא, אין בו דין רכב, אם כן מדוע יש דין תומת רכב בצירוף זה? זיל אחת דילמה דרך עקב קעתי ואחת דילמה דרך עקב קעתי, הרי יש מקום לחשוש שמאחר ורוב הרכב נאכל על ידי אש ולא נותר אל השיעור חצי תרווד מכל אחד, שם השיעור זה אינו מן העקב ושאין בו דין תומת רכב, ובהכרח שאף רכב הבא מן העקב יש בו דין תומה. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת אידי אירקף כולי מת וקעתי דרך עקב הכי נמי. אכן, ניתן להוכיח מדברי הברייתא שבאופן כזה שנרכב כל המת, יש דין תומה אף ברכב הבא מן העקב, ובזה לא הסתפק רבי ירמיה. ואלא אחר כגון דעיר כבחד איבר, וקעתי דרך עקב, מהי? אלא הספק הוא באופן שלא נרכב כל הגוף, אלא הרגל בלבד. והנידון הוא האם שלתלות שהריקבון בפסר הרגל נגרם עקב הריקבון של העקב שאין בו חיות, ובאופן כזה לא נאמר דין של רכב המתמה, או לא. ובספק הזה נשארת הגמרא בתיקו. ראשי תיבות תשביע לו אליהו הנביא שיבוא במהרה לבשר על הגאולה, יתרץ קושיות ואיבעיות. מביאה הגמרא כמה ספקות בדיני תומת רכב. באי רבי ירמיה, הסתפק רבי ירמיה, עובר. במאי אישה, אבי גלגלים או לא? אישה מעוברת שמתה ונקברה בעודה, עוברה במאיה. האם מבטל הוא ממנה דין תומת רכב או לא? מבארת הגמרא את צדדי הספק, כיוון דאמר מר, כיוון ששנינו בכמה מקומות עובר ירח אמו, עובר נחשב כירח אמו ואילכך כגופה הוא נחשב, ולא אבי גלגלין, לבטל ממנה דין תומת רכב, ואף שבעובר לא נתקשרו איבריו בגידים ונתבאר לאל שאין בו תומת רכב מכל מקום כאשר נמצא הוא במעי אמו, בטל הוא לגבה, הוא מצטרף אליה לדין תומת רכב, אומר הקרן אורה, או דילמה או שמה נאמר, כיוון שמתחילה היה סופו לצאת, מפרש פרש מינה. אינו נחשב כחלק מגופה אלא כמת בפני עצמו, ודינם הוא כשני מיתים שנקברו יחד, שנתבאר לאל בדברי הגמרא, שאין בהם דין תומת רכב. ממשיך רבי ירמיה ומסתפק, ואם תמצא לא אמר, שעובר כיוון שסופו לצאת מפרש פריש מינה, אינו נחשב לחלק מגוף אמו, ומבטלים הם דין רכב זה מזה, עדיין יש מקום להסתפק לגבי שכבת זרע הנמצאת במעי אישה שמתה. מהו, האם מבטלת דין רכב מן האישה או לא? מבארת הגמרא את צדדי הספק, ואנחנו בדפנו נא עמוד ב', מי אמרינן? כיוון דלא איצר כי גופה דמי, שמאחר שעדיין לא נוצר ולד, אין כאן גוף נוסף המבטל דין רכב, אלא נחשב הכל כגופה של האישה, או דילמה או שמה נאמר, כיוון דמעל מקעתי, לא. או שמאחר ששכבת זרע זו אינה כחלק מגופה של האישה, אלא דבר חיצוני, מבטלת היא דין רכב ממנה. ספק נוסף מביאה הגמרא, באי רב פאפה, הסתפק רב פאפה. פרשה, מהו? אישה שמתה בעוד פסולת המאכל שואה בגופה. האם מבטלת היא דין רכב ממנה או לא? והספק הזה הוא גם לגבי זכר, אלא שמאחר שפתח בספק לגבי עובר במאי אישה, נקט גם את הספק הזה בלשון נקבה. ככה תוסעוד דיבור המתחיל, פרשה. מבארת הגמרא את צדדי הספק, כיוון דלא מקיימה בדלא אחלה חיות ההוא, מאחר שאין האישה יכולה להתקיים ללא מאכל, ממילא נחשב הוא כחלק מגופה, ואף הפסולת שבו אינה מבטלת ממנה דין רכב או דילמה, או שמא נאמר ענה ממעל מעתי, מאחר שפסולת זו אינה חלק מגופה אלא דבר חיצוני, ואף הייתה עתידה לייצא לחוץ, אינה נחשבת כגופה, ומבטלת ממנה דין רכב. ספק נוסף, באי רב אחה בריידר אביקה, אורו מהו? האם אורו של המת נחשב כחלק מגופו ואינו מבטל ממנו דין רכב, או שנחשב כדבר חיצוני ומבטל? ספק נוסף, באי רב אונה בר מנוח, כיחו, ליחה יוצאת מן הגרון בכוח, וניאו, ליחת החותם, מהו? האם מבטלים הם דין רכב מן המת, אם מצויים הם בגופו או לא? מקשה הגמרא על הספקות הללו, על האיבאיות הללו, כיצד ייתכן דין רכב באמת? אמר לי רב שמואל ברחה לרב פאפה, ואיסל כדאי תחקולני דקאמה רב גלגלין, אם אכן הפרש והאור וכיחו וניאו מבטלים דין רכב מן המת, אם כן רכב דמתמי חי משכחת לה, כיצד ייתכן שיהיה דין רכב באמת? הרי דברים אלו מצויים הם בכל אדם שמת. מתרצת הגמרא שאכן דין רכב באמת יהיה רק באופן מיוחד, דאשקי מי דקלים, שישקו אותו קודם מותו במי מעיין מיוחד הנובע מבין שני דקלים וסגולת מימיו לנקות את כל הגוף, ובכך העבירו את פרשו וכיחו וניאו ושכבת זרע באישה. ומפואר בגמרא במסכת שבת בדף קוף יוד, שישנם שני דקלים במקום ששמו מטה מחסיה, ומהם נובע מעיין, אשר שתיית כוס אחד ממימיו גורמת לרפות את המעיים, כוס שני משלשלת והשלישית יוצאת נקייה כפי שנכנסה, דהיינו שכל הגוף נקי לחלוטין. כותב הראש שסוגיה זו עוסקת באופן שישקו שלוש כוסות ממעיין זה, ובכך העבירו את פרשו כיחו וניאו. ועוד מוסיפה הגמרא ומתרצת, וסחיה נשה וסחו אותו במין סם המשיר את השיער, ושלקו במי טבריה, ושלקו את כל גופו בחמי טבריה, ובכך נתרקח אורו ויפשיטו מעל בשרו. הביאה הגמרא דין נוסף בדיני רכב, אמר רבי ינקטין הנוקטים אנו להלכה, מת שתחנו אין לו רכב, דהיינו שאם תחן את גוף המת עד שנעשה כעין אפרורית של רכב, אין בו דין תומת רכב, מחר שלא נתחדשה הלכה זו אלא באפרורית הנעשית על ידי ריקבון ולא באפרורית שנעשית על ידי תחינה. איבא אלו הסתפקו בני הישיבה, תחנו וחזר והרכיב, מהו? מה יהיה הדין באמת שתחנו עד שנעשה כן אפרורית של רכב, ולאחר מכן נרכיב האפרורית זו, האם עכשיו יחול עליה דין רכב או לא? מבארת הגמרא את צדדי הספק, מי דהו טעמה אלא דעיקה בשר וגידים ועצמות והעיקה, שהרי הטעם שכל רכב יש בו דין תומה, מאחר שיש לפנינו רק כבובית הבאה מבשר גידים ועצמות של המת, ואם כן, גם באופן כזה שתחנו וחזר והרכיב, יחול דין תומת רכב. או דין מה או שמה נאמר כבריאתו באינן ולקה, או שלא נתחדשה ההלכה הזו, אלא כאשר נרכב הגוף במצבו הרגיל ולא חל בו שום שינוי, קודם הריקבון, אבל באופן שתחנו קודם שהרכיב, אין בו דין רכב. אומרת הגמרא תיקו, תעמוד השאלה הזו במקומה ותשביע את ארץ קושיות ואיבאיות. הביאה הגמרא דין נוסף בדיני רכב, תני אולה בר חנינא מת שחסר חלק מגופו, אין לו דין רכב כיוון שלא נתחדשה ההלכה הזו, אלא כאשר כל הגוף של המת שלם ולא דין תפוסה, שאם מוצא אדם מת קבור באדמתו וחפצו לפנותו, עליו ליטול יחד עם גוף המת את כל האפר התיכוח שמסביבו, ועוד שלוש אצבעות מהקרקע הקשה שלו נחפרה, מאחר שהליכה יוצאת מן המת נבלעת בקרקע, ודין זה נאמר רק במת שלם, אבל אם מוצא ומת חסר, רשאי לפנותו אף ללא תפוסתו. ולא שכונת קברות, אם מוצא אדם שלושה מיתים הקבורים בשטח שבין 4-8 אמות, הרי זה בית הקברות ואסור לפנותם, ואף יש לחוש לתומה נוספת סביבותם. אמנם אם אחד המיתים אין גופו שלם, לא חל הדין הזה. והמאירי מסכם את הדינים הנוגעים לתפוסת ושכונת קברות. גזרו חכמים שלא לפנות קבר ממקומו, ואף גזרו לצורך כך תומה על המפנה. אמנם אין הדברים אמורים אלא כאשר ניכר שקבר ישראל הוא שרגליו פשוטות וידיו מונחות על ליבו, אבל אם ראשו מונח בין ירחותיו או שנקבר יושב, קברי גויים המה. לאחר שנתברר שקבר ישראל הוא, יש לברר האם נקבר ברשות או לא. אם נקבר ברשות, אסור לפנותו, ויש לציין את מקום קברו, כדי שלא יתאמו בו העוברים. אם אין ידוע אם נקבר ברשות, מותר לפנותו יחד מתפוסתו, ואין צריך לחשוש שם המת מצווה הוא הקונה את מקומו, מאחר שכשיש מת מצווה, מתפרסם הדבר. כאשר מצא שלושה מיתים קבורים בשטח שבין 4-8 אמות, יש לזה דין של בית קברות. אמנם עם שיעור הצפיפות גדול יותר, אין דינם אלא כמת יחיד, וכן אם אחד מן המיתים חסר, אין להם דין שכונת קברות, אלא שצריך לפנותם עם תפוסתם. מקשה הגמרה על דין זה של אולה. מיתי וישנינו במשנה במסכת עדויות פרק ו' משנה ג' שישנם הלומדים דינים הנוגעים לעבר מן החי מדיני עבר מן המת. והנידון שם הוא, האם כזית בשר הפורש מעבר מן החי מתמק ככזית בשר הפורש מעבר מן המת או לא? כותב המאירי שלהלכה אין עבר מן החי מתמא עד שיהיה בו בשר גידים ועצמות. ואין לומדים מעבר מן המת המתמק גם בכזית בשר ללא גידים ועצמות. אז כאמור במשנה במסכת עדויות ישנם הרוצים ללמוד דינים הנוגעים לעבר מן החי מדיני עבר מן המת, ודוחה זאת המשנה ואומרת לא, יש הבדל. אם אמרת באמת שיש לו רוב ורובע או מלוא תרווד רכב, תאמר בחי שאין לו לא רוב ולא רובע, ולא מלוא תרווד רכב, כלומר אי אפשר לדמות דיני עבר מן החי לדיני עבר מן המת, מאחר שמצינו שלוש חומרות באמת שאינם קיימות בעבר מן החי. האחת, שאם קיים רוב בניין הגוף או שקיים רוב מניין עבריו, מתמים הם בתומת מת. הדבר השני, שרוב הקו עצמות מן המת מתמים הם באוהל, והשלישית, שמלוא תרווד רכב מן המת מתמה באוהל. ובבררת הגמרא באיזה אופן האמרה תומת רכב במת ולא בחי, אי חידמי, כיצד הוא האופן שניתן לומר דין רכב ועבר מן החי? דארכיב חד עבר, רק באופן שירכיב עבר אחד, שהרי אם ירכיב כולו אינו יכול לחיות. דקוותי גבי מת, אפילו חד עבר, עיקר רכב. ועל כך נאמר במשנה שאין דין רכב בחי אלא במת. דהיינו, שבמת, אף אם ירכיב עבר אחד בלבד, יש בו דין תומת רכב. אם כן, יש להקשות מכאן על דברי אולה הסובר, שלא נאמרה תומת רכב, אלא כשירכיב כל הגוף. מתרצת הגמרא, מי קטני המת? האם נאמר במשנה שבאותו אופן, שאין דין רכב בחי, יש דין רכב אם מת? אין הדבר כך. שאף באמת אין דין רכב בעבר אחד, אלא הקמה שמלן. כוונת המשנה לומר, שום מת יש לו רכב, שום חי אין לו רכב. ישנה חומרה באמת יותר מאשר בחי, שלגבי מת מצינו דין תומת רכב, וזה באופן שכל גופו שלם, אבל בחי לא מצינו דין תומת רכב, מאחר שלא נרכב מגופו, אלא עבר אחד. באי רבה, הסתפק רבה בדין רכב, הרכיב עבר אחד כשהוא חי וחזר ומת, והרכיב כל גופו. מהו שהצטרף גם העבר שהרכיב מחיים לשאר העברים שהרכיבו לאחר מיתה, ולא ייחשב כמת שחסר חלק מגופו. מבררת הגמרא את צדדי הספק, כי גמירי, כשלומדים את דין רכב, זה דווקא באופן דהרכיב כל הגוף כשהוא מת, ולא כאשר נרכב עבר אחד מחיים, אז ממילא העבר הזה שנרכב מחיים לא יכול להצטרף. וממילא למת הזה לא יהיה דין רכב, עוד אילמה אשתמיה המיית. כרגע זה מת שלם שנרכב לפנינו, וממילא יש בו דין תומת רכב. מנסה הגמרא לפשוט את הספק מדברי המשנה שהובאה לעיל, תשמע, בואו שמע ראיה שנינו במשנה, במסכת עדויות, שרצתה להשוות בין עבר מן החי לעבר מן המת, ואמרה המשנה, לא, אי אפשר להשוות. אם אמרת באמת שיש לו רוב ורובה ומלוא תרווד רכב, תאמר בחי שאין בו את הדברים הללו. מת חמור יותר מחי בכך שמתמה ברוב מניין ובניין עבריו, וברוב הקו עצמות, ובמלוא תרווד רכב, מה שאין כן בחי שאין בו את התומות הללו. מדייקת הגמרא, טעמה משום חי. שמכיוון שחי הוא, אף אם מרכיב עבר ממנו, אין בו דין תומת רכב. המת, יש לו רכב. אבל כאשר מת, כן חל הדין תומת רכב, אף על אותו עבר שנרכב מחיים. ואם כן, ניתן לפשוט ממשנה זו את ספקו של רבה. דוחה הגמרא ואומרת, מי קטני המת? האם נאמר במשנה שבאותו אופן שאין החי מתמה תחול תומה לכשימות? אין הדבר כך. אלא הקמה שמלן. רצה התנה במשנה במסכת עדויות להשמיע לנו, דשום מת יש לו רכב, שום חי אין לו רכב. שישנו אופן של תומת רכב במת, והיינו כשירכיב כל הגוף לאחר מיתה. ובחי אין שום אופן שתהיה בו תומת רכב. כי נרכב אצלו רק עבר אחד, ועבר אחד אין בו תומת רכב. אבל אין להוכיח מכאן לגבי הרכיב עבר אחד מחיים, אם הוא מצטרף לגוף המת כולו או לא. מביא הגמרא ספק בדיני שרצים, באי רבה יסתפק רבה. נמלה שחסרה, נקצצו רגליה ועדיין יכולה היא לחיות. מהו? האם מי שאוכל את הנמלה הזו חייב עליה אף שאין בה שיעור כזית, כיוון שהיא בירייה שלימה או לא? מבארת הגמרא את צדדי הספק, שיעור הגמירין לה והחסרה, האם דין בירייה הוא דווקא כאשר כל גופה שלם, ועל כן כאשר נקצצו רגליה אין האוכלה חייב עליה? או בירייה גמירה לה והעיקה? או שדין בירייה הוא שיהיה יצור חי, ועל כן אף שנקצצו רגליה חייבים עליה, מאחר שיכולה היא לחיות? מנסה הגמרא לפשוט את הספק, אמר רב יהודה מדיסקרטה, שם של מקום תשמע שנינו בברייתא דורשת את דברי הכתוב בספר ויקרא פרק י' פסוק למד א', כל הנוגע בהם במותם יטמא עד הערב. בהם יכול בכולן, דהיינו מתיבת בהם, משמע שאין הנוגע בשרץ נטמא אלא אם כן נגע בכולו. תלמוד לומר, נאמר בפסוק וכל אשר ייפול עליו מהם במותם יטמא. מהמילה מהם יש ללמוד שאף הנוגע בחלק מן השרץ נטמא. וממשיכה הברייתא לדון, היא מהם יכול מקצתם, כלומר, אם כך יש לומר שבכל אופן שנוגע אדם במקצת מן השרץ יטמא, ואפילו במשהו, תלמוד לומר בהם, שמקרא זה מלמד שלעיתים אינו נטמא עד שיגע בשרץ כולו, כיצד? כיצד ניתן ליישב את הסתירה הזו? עד שיגע במקצתן שהוא ככולן. בהכרח צריך לומר שאף הנוגע במקצת מן השרץ טמאו, ובתנאי שישנו שרץ שלם שהוא בגודל כזה, ובכך מתיישבים שני המקראות על מכונם. שמחד גיסה נוגע הוא במקצת מן השרץ דהיינו מהם, ומאידך גיסה ישנו שרץ שלם ששיעור כולו בגודל כזה, והיינו בהם. ושיערו חכמים את השיעור הנצרך לקבלת תומה בחדשה, שכן חומת, שהוא מין שרץ משמונת השרצים שמתמים, בתחילת בריאתו דהיינו כשנתרקם כל גופו קודם שנולד, גודלו הוא בחדשה. ועל כן אף הנוגע במקצת מן שרץ גדול, אינו נטמע בפחות מן השיעור הזה. עכשיו מבארת הגמרא כיצד ניתן לפשוט מדברי הברייתא את ספיקו של רבא, שמע מינה, שיעור הגמירה לה. מדברי הברייתא יש ללמוד שדין בריה נאמר רק באופן שהנמלה שלימה לגמרי, אבל אם נקצצו רגליה, למרות שיכולה היא לחיות, אינה חשובה בריה, והאוכלה פטור, שרי חומץ זה שגודלו כעדשה בתחילת בריאתו, היינו כשכל גופו שלם. אבל אם יקצצו את רגליו, יש שיעורו פחות מכעדשה, ומכל מקום קבעו חכמים שיעור תומה בכעדשה שלימה, ובהכרח, שאם יקצצו רגליו, אין בו דין בריאה ואינו מתמה, וממילא אף נמלה שנקצצו רגליה, היא אינה בריאה ואינה מתמה. דוחה הגמרא את הפשיטות הזו ואומרת, אמר רב שמעיה, אין להוכיח מחומץ לנמלה, מכיוון דחי באינה שיעורה, דבדלו אביה כעדשה לא מתמה. מתי צריכו חכמים שיעור כעדשה, ובפחות מזה אינו מתמה, איחד אלו נפלה בנשמה, אבל נפלה בנשמה לא. דהיינו, אף שבחומת הצריכו חכמים שישלם כולו בשיעור כעדשה, אין להוכיח מכך לנמלה. מאחר שחומת זה עדיין לא נולד, ואם יקצצו רגליו עתה, שוב לא תהיה בו נשמה ולא יוכל להיוולד. שכן דרך כל הנבראים בתחילתם שחלושים הם, וכמו בביצת תרנגולת שאם יש בה נקב או נתקררה מעט, שוב לא ייצא האפרוח. אבל לגבי נמלה שכבר חיה היא, ואם יקצצו רגליה יכולה היא להמשיך ולחיות, בזה ייתכן לומר שאף ולא רגליים, יש לה דין בריאה, והאוכלה יהיה חייב. המסיקה הגמרא תיבה אלך, עדיין הספק בעינו עומד. אומרת הגמרא שנינו במשנה לאל בדף ממתת עמוד ב' על אילו תומות הנזיר מגלח, על השדרה ועל הגולגולת שנזיר הנטמע בשדרה וגולגולת של מת, מגלח את שערותיו וזקוק להזעת איפר פרה אדומה ביום השלישי וביום השביעי, כמו כן עליו לסתור את מניין ימי נזירותו שמנה עד עכשיו, להיטהר ולהביא קורבן ולאחר מכן לשוב ולמנות נזירות בטהרה. היבה אלו הסתפקו בני הישיבה, האם שדרה וגולגולת נן? דהיינו שאין הנזיר מגלח עד שיגע גם בשדרה וגם בגולגולת של המת, או דילמה, או שדרה או גולגולת. או שאף אם נגע בשדרה לבד או בגולגולת לבד, עליו לגלח שערותיו ולעשות ככל המבואר לעיל. מביאה הגמרא ברייתא על מנת לפשוט את הספק הזה מדבריה, אמר רבא, תשמע בו ושמע. מה ששנינו בברייתא בתוספתא של מסכת תועלות, שנינו בברייתא דנה בהלכות תומת אוהל, ששדרה של מת שגירד אדם את רוב העלעלין שבה, דהיינו ששבר את רוב הצלעות המחוברות בשדרה, תאורה היא מלטמא את השוהה עמה באוהל, מאחר שבטל שם שדרה ממנה ואינה מטמא אלא במגע ובמסע. ובקבר, אבל אם מונחת שדרה זו בתוך קבר, אז אפילו היא משוברת, נשברו רוב הצלעות ועדיין מחוברות הן בשדרה או מפורקת, או אפילו אם נעקרו הצלעות לגמרי ממקומם, תמאה מפני שהקבר מצרף את הצלעות השבורות והמפורקות כאילו מחוברות הן בשדרה. ואומרים התוספות והראש בדיבור המתחיל ובקבר, שנאמרה הלכה למשה מסיני להחמיר שהקבר מצרף את שברי השדרה ומתמים הם את המעיל עליהם שם. ואילו מדברי המנחת חינוך מבואר להפך, שגזירת הכתוב הינה לעכל ולומר שאין שברי שדרה מתמים אלא בקבר ולא מחוצה לו. ולולי ההלכה הזו היו שברי השדרה מתמים בכל עניין. כותב המנחת חינוך שמאחר שנתחדשה בזה הלכה מיוחדת בשדרה, אי אפשר ללמוד ממנה לגולגולת, ועל כן המעיל על שברי גולגולת תמאו אף כאשר אינם בתוך הקבר. וכדי לפרש את עניין השדרה שנשברו הצלעות שבה, יש להקדים ולבאר את צורת השדרה והצלעות. השדרה מורכבת מחוליות, דהיינו עצמות קטנות המחוברות זו לזו. בתוכם עובר חוט השדרה. ומן השדרה יוצאות הצלעות, שהן עצמות גדולות, היוצאות מקצה אחד של השדרה ומקיפות את חלל הבטן והאיברים הפנימיים שבתוכה, ושוות ומתחברות לחוליות של השדרה מן הצד השני. ומבואר במסרת חולין בדף נון ב', שם דנה הגמרא בהלכות טריפות, שלדעת בית הללם נחסרה מן חוליות השדרה חוליה אחת, בטל ממנה שם שדרה, בין לעניין שאינה מתאמה באוהל, ובין לעניין שנידונת כבהמה טריפה. ועוד מבואר שם ששיעור החיסרון בצלעות לעניין שנידונת הבהמה כטריפה, תלוי הוא, ואם נשברו הצלעות אבל עודם מחוברות בשדרה, או שנעקרו לגמרי ממקומם. אם נעקרו לגמרי, אף שנעקרו רק מצד אחד של השדרה, הרי זו טריפה. אם נשברו ועדיין מחוברות הם, אינה נידונת כטריפה עד שישברו משני הצדדים. וכתבו התוספות בדיבור המתחיל תאורה, שאף שאין מדובר בדברי הגמרא במסכת חולין בכמה צלעות שבורות נידונת הבהמה כטריפה, מכל מקום אחר שמבואר שם שיש לדמו דיני טריפה לתומה, ובסוגייתנו מבואר לעניין תומה שרק אם נשברו רוב הצלעות אין השדרה מתאמה באוהל, ממילא אף לעניין טריפה הדין כך שכל זמן שלא נשברו רוב צלעות הבהמה משני צידיהם אינה נידונת כטריפה. כתב המנחת חינוך במצווה רי סמך ג' שמדברי התוספות יש ללמוד שאם נשברו רוב הצלעות, בטל דין תומת אוהל משדרה זו, אף שכל החוליות שלימות הן ועומדות במקומן, שאף לעניין טריפה הדין כן, שאם נשברו רוב צלות הבהמה, טריפה היא, אף כאשר חוליות השדרה שלימות הן. והמנחת חינוך תמה על כך ביותר, שהרי השדרה והצלעות אינם שני איברים שונים. ואף אם נשברו הצלעות ופקע מהם שם תומת אוהל, עדיין השדרה בשלימותה עומדת. ואף של עניין טריפות נידונת הבהמה כטריפה בשבירת הצלעות. אף שחוליות השדרה קיימות, לא ניתן ללמוד מכך כלל עניין תומה. שאין כוונת הגמרא ללמדם זה מזה לחלוטין, אלא רק לומר שבאופן שבטל שם תומה מן העצמות, ודאי אף נטרף את הבהמה באופן הזה. אבל לא לומר שבכל אופן שנידונת הבהמה כטריפה, אין שם תומה תועל, באמת כזה. וכותב המנחת חינוך שהוא מצא נוסחה אחרת בתוספתא. שם נאמר, שדרה שגירד רוב חוליות שבה תאורה. ולגרסה הזו מבוארים הדברים היטב, שאף אם נשברו רוב הצלעות, עדיין ישנה שם תומעה על השדרה עד שישברו רוב חוליות שבשדרה. והוא מוסיף ואומר שאף שמבואר בדברי בית הלל שבחיסרון חוליה אחת אין השדרה מתמה באוהל, והרי זה סותר לכאורה לדברי התוספתא הסוברת שהשדרה מתמת עד שישברו רוב חוליות שבה, יש לחלק בין חוליות שנשברו לחוליות שנחסרו, שבאופן שנשברו, מיעוט החוליות ואינם לפנינו, מתמת השדרה באוהל עד שישברו רוב חוליות שבה. אבל אם נחסרה חוליה אחת מן השדרה ואינה לפנינו, מיד בטל שם השדרה ושוב אינה מתמת באוהל. ומבאר את הגמרא כיצד ניתן לפשוט את הספק מדברי הברייתא. טעמה דגירד, אלו גירה תמה. משמע מדברי הברייתא שהטעם שאין שדרה זו מתמת באוהל מאחר שנשברו רוב הצלעות המחוברות בה. אבל אילו נשארו בשלימותם, הייתה מתמת בפני עצמה אף שאין הגולגולת עימה. שמע מינה, או שדרה או גולגולת קטני, מוכח אם כן מדברי הברייתא, שאף שדרה לבדה או גולגולת לבדה, מתמים תומת אוהל, וממילא יש לפשוט את הספק, שאף נזיר מגלח עליהם. דוחה הגמרא ואומרת, הלא קטני, לא ניתן לדייק מדברי הברייתא, שאם לא נשברו הצלעות מתמת השדרה, מאחר שאין הברייתא עוסקת, אלא באופן שנשברו הצלעות. והקמה שמלן, דחי גרד, תאורה. ואידך תיבאי לך, משמיעה הברייתא שבאופן כזה שנשברו הצלעות, אין השדרה מתמת. אבל באופן שלא נשברו הצלעות, עדיין יש מקום לספק, האם מתמת השדרה בפני עצמה, או דווקא כאשר הגולגולת עימה. ואילו התוספות בדיבור המתחיל טעמה, וכן הראש ביירו את דחיית הגמרא באופן אחר, שהברייתא עוסקת באופן שיש לפנינו שדרה וגולגולת יחדיו, ובאופן כזה ודאי מתמים הם, אלא שהוסיפה הברייתא שאם נשברו צלעות השדרה, אינה מתמת, והיינו באופן שנשברה גם הגולגולת. שאם לא כן, ניתן לפשוט מדברי הברייתא שאין תומה אלא בשדרה וגולגולת שלמים יחדיו. ועדיין יש להסתפק באופן אחר שאין לפנינו אלא שדרה בלבד, האם מתמת היא באוהל או לא. והטעם שביורו התוספות באופן הזה, ולא כפשוטו כמו המפרש, כותב הבאר משה, מאחר שמבואר בהמשך דברי הברייתא שאם שברי השדרה אינם בתוך קבר מתמים, אז אם הברייתא אינה עוסקת באופן שיש גם גולגולת לפנינו, אם כן ניתן לפשוט את הספק, שאף שדרה לבדה מתמת היא. ולכן הוכרחו התוספות לבאר שהברייתא עוסקת כשיש שדרה וגולגולת יחדיו. מביאה הגמרא ברייתא נוספת על מנת לפשוט את הספק מדבריה. ונזכר שהספק של בני הישיבה היה, האם שדרה וגולגולת תנן, דהיינו שאין הנזיר מגלה אחת שיגע גם בשדרה וגם בגולגולת של מת, או דילמה, או שמה נאמר, שאף אם נגע בשדרה לבד או בגולגולת לבד עליו לגלח שערותיו ולעשות ככל המבואר לאיל, לגבי נזיר שנטמע בתוך ימי נזירותו. אומרת הגמרא תשמע בו ושמע ראיה, שנינו בברייתא מופיעה בתוספתא של מסכת אוהלות, ברייתא עוסקת במחלוקתם של רבי עקיבא ורבנן לגבי צירוף תומה הבאה משני מיתים. רבי יהודה אומר שישה דברים בדיני צירוף תומה היה, רבי עקיבא מטמא תומה תועל וחכמים מטהרין. ושישה הדברים הללו יבוארו בדברי הגמרא להלן. ולאחר מכן חזר בו רבי עקיבא מדברה ותיהר, וכן היה מעשה שהביאו קופה מלאה עצמות לבית הכנסת, של תרסיים, של צורפי נחושת. והוסיף המפרש שיש אומרים שזהו שם של אומה, ויש אומרים שהכוונה להורגים באלף. אז מעשה שהביאו קופה מלאה עצמות לבית הכנסת של תרסיים, והניחוה באוויר במקום שאינו מקורה, כדי שלא יתאמו כל הנכנסים לבית הכנסת בתאומת אוהל המת. ונכנס תודוס הרופא וכל הרופאים עמו, על מנת לבדוק האם העצמות הללו אינם ממת אחד או משניים. שואלים התוספות בדיבור המתחיל טעמה, מדוע הוצרכו להראות את השדרה לרופאים, הרי בהכרח ששדרה זו שבורה הייתה, ולכן הסתפקו, האם היא ממת אחד או מי יותר, ושנינו לאל ששדרה שנשברו רוב צלעותיה אינה מתמת תומת אוהל. ותרצים התוספות, ששדרה זו הייתה מתחילה מונחת בקבר, ועבר שם אדם והעיל עליה, ועל כן נטלו משם לשאול את הרופאים, האם שדרה זו מאדם אחד ונטמע מהעיל עליה בקבר. מאחר שהקבר מצרף את החלקים, או שהשדרה אינה משני אנשים, ואין בכך תומה אף בקבר. אז אם כן, אומרת הגמרא, מעשה היה שהביאו קופה מלאה עצמות לבית הכנסת של תרסיים, והניחו באוויר במקום שאינו מקורה, כדי שלא יתאמו כל הנכנסים לבית הכנסת בתאומת אוהל המת, ונכנס תודוס הרופא וכל הרופאים ממו, על מנת לבדוק האם עצמות אלו אינה ממת אחד או משניים, ולאחר בדיקתם אמרו שאין כאן שדרה שלמה ממת אחד, אלא בצירוף מחמה מיתים. ועל כן תיארו חכמים את העצמות הללו מתאומת אוהל. ומבואר שם שאף רבי עקיבא נמנה על המתארים. דהיינו שחזר בו מסברתו שתאומה באה משני מיתים מצטרפת. עכשיו מבארת הגמרא כיצד ניתן לפשוט את הספק מדברי הברייתא. תאמה דלק השדרה דמחדה. תאמה דבר שתיארו חכמים את השדרה הזו מתאומת אוהל, מאחר שאינה ממת אחד אלא מחמה מיתים. האיקה או שדרה או גולגולת דמחדה, נזיר מגלח עליה. אבל אילו הייתה לפנינו שדרה ממת אחד או גולגולת ממת אחד, היו חכמים מתאמים תאומת אוהל, ואף הנזיר היה מגלח עליה. שמע מינה מוכח מכאן, או שדרה או גולגולת נן. מוכח אם כן מדברי הברייתא, שגם שדרה לבדה או גולגולת לבדה של המת, מתאמים תאומת אוהל, וממילא אף הנזיר מגלח עליהם. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת שלא ניתן לפשוט את הספק הזה מדברי הברייתא, מאחר שיתכן לומר שלא מבעיה כאמר. כלומר, כוונת הברייתא להשמיע לנו חידוש גדול יותר, אף שהוא אינו נצרך לדינה, והיינו, לא מבעיה שדרה וגולגולת דמימת אחד ליקה, לא זו בלבד שאין בעצמות אילו שדרה וגולגולת ממת אחד, וממילא אין בהם תומת אוהל, אלא אפילו או שדרה ממת אחד או גולגולת ממת אחד, ליקה, אין כאן. והכוונה שלא רק שאין שדרה וגולגולת יחד ממת אחד, אלא אפילו אין שדרה לבד או גולגולת לבד ממת אחד. וכוונת הגמרא שלא רק שאין שדרה וגולגולת ממת אחד שבאופן כזה היה תמת תאומת אוהל אף לדעת חכמים, אלא אפילו שדרה ממת אחד וגולגולת ממת אחר גם כן אין כאן, שבאופן כזה היה מתמה לכל הפחות לדעת רבי עקיבא הקודם שחזר בו, שאז סבר רבי עקיבא שניתן לצרף תאומה משני מיתים. מנסה הגמרא לפשוט את הספק, האם נזיר מגלח מפסיק את ימי נזירותו בתארה, כשהוא יגע גם בשדרה וגם בגולגולת של מת, או גם אם הוא נגע בשדרה לבד או בגולגולת לבד, עליו לגלח שערותיו ולעשות ככל נזיר שנטמע. ומביאה הגמרא ברייתא נוספת, תשמע, בואו שמע ראיה ממניינה. מדברי הברייתא מונה את הדינים שנחלקו בהם רבי עקיבא וחכמים לעניין צירוף תאומה משני מיתים, ואומרת הברייתא, ומה הן שישה הדברים שרבי עקיבא מתאמה וחכמים מתארין? האחד, על עבר שלם מן המת שבא על ידי צירוף שני חצאי איברים משני מיתים. ואומר המפרש כגון הזרוע או השוק שיש בו שתי עצמות והאחד בא ממת אחד והאחד בא ממת שני. וקרוינן עבר אחד. והשני, ועל עבר שלם מן החי שבא על ידי צירוף שני חצאי איברים משני בני אדם חיים. השלישי, ועל חצי קו עצמות שבא מצירוף עצמותיהם של שני מיתים. והרביעי, ועל רביעי דם מן המת הבא משניים. אבל רביעי דם הבא ממת אחד נזיר מגלח עליה לדעת רבי עקיבא אף לאחר שחזר בו מהשישה דברים הללו. ולכן הקטע הברייתא רביעי דם הבא משני מיתים שמדין זה חזר בו רבי עקיבא ותיאר. ולדעת חכמים אין נזיר מגלח אלא על תאומת חצי הלוג דם. כמבואר במשנה לקמן בדף נ"ו עמוד ב'. כך תוספות בדיבור המתחיל שבא. והדבר החמישי ועל עצם כסעורה הבא אפילו ממת אחד שנחלק לשניים לשני חלקים ושניהם לפנינו. ונחלקו בזה האם הועיל צירוף שני החלקים להשלים לשיעור עצם כסעורה המתאמה במגע ובמסע, או שאין מצרפים. והדבר השישי שבו רבי עקיבא מתאמה וחכמים מתארים, והשדרה והגולגולת הבאים מצירופם של שני מיתים. עכשיו מבארת הגמרא כיצד ניתן לפשוט את הספק מדברי הברייתא, בדף נ"ב עמוד ב', ואיסל כדאי תח או שדרה או גולגולת, דהיינו שכל אחד מהם מתאמה באוהל בפני עצמו, או אני שיבה אביין, אם כן נחלקו רבי עקיבא וחכמים בשבעה דברים. שהרי נחלקו בין בשדרה הבאה משני מיתים ובין בגולגולת הבאה משני מיתים, ואילו בדברי הברייתא המפואר שנחלקו רק בשישה דברים. הנה הוכחה שאין הם מתאמים אלא יחדיו, ולכן מונה אותם הברייתא כמחלוקת אחת. מכאן פשיטות לספק בני הישיבה, שנזיר נטמע וצריך לגלח ולהתחיל את נזירותו מחדש, רק כאשר הוא נגע בשדרה ובגולגולת יחדיו. דוחה הגמרא ואומרת שאין להוכיח כן מדברי הברייתא, מאחר שייתכן שכוונתה למנות את השדרה והגולגולת כשתי מחלוקות שונות. אמנם, מאחר שמבואר מדברי הברייתא שמניין הדינים שנחלקו בהם רבי עקיבא וחכמים הוא שישה, הכרחו למחוק את אחת מן המחלוקות האחרות שנמנו בברייתא. ועל כך מביאה הגמרא ארבעה אופנים איזה מן הדינים המוזכרים בברייתא יש למחוק, ו- וגם תסביר הגמרא מדוע למחוק. האופן הראשון כי קטני, ובסוגריים מופיעים המילים סימן יחיד שהוא גילח ואחד, וארבעת תיבות אלו הם סימנים לארבעת האופנים המובאים בגמרא בביאור דברי הברייתא. אם כן, האופן הראשון, איזה מן הדינים יש למחוק ואיזה מן הדינים יישארו בברייתא של השישה דברים שנחלקו חכמים ורבי עקיבא. האופן הראשון כי קטני, כל איחד דפליגי עלי רבים, אין הברייתא מונה בכלל השישה דברים אלא דינים שבהם נחלקו הרבים על דברי רבי עקיבא. להפוק עצם כסעורה דיחידו דפליג עלי, אבל בדין עצם כסעורה לא חולק עליו אלא תנאי יחיד, ולכן אין לגרוס עצם כסעורה שנחלק לשניים בדברי הברייתא. אז מפואר בדברי הגמרא שבדין זה של עצם כסעורה שנחלק לשניים מודים חכמים לרבי עקיבא שמועיל צירוף לעניין תומה, ולא חולק עליו בזה אלא רבי יוחנן בן נורי. דתניא מוכיחה הגמרא שכן כך שנינו בברייתא, שעצם כסעורה שנחלק לשניים רבי עקיבא מטמא ורבי יוחנן בן נורי מטהר, ומוכח שרק יחיד, תנאי יחיד הוא החולק על רבי עקיבא בדין הזה. ולכן את הדין של עצם כסעורה נוציא מתוך הברייתא שמנתה שישה דברים שנחלקו חכמים ורבי עקיבא. האופן השני ויבייתא אם תרצה אמור, כי קטני עבר מן המת, עבר מן החי לא קטני. אין הברייתא מונה בכלל השישה דברים אלא דינים הנוגעים לעברים מן המת ולא הנוגעים לעבר מן החי. ולכך אין למנות את עבר מן החי הבא משני בני אדם בכלל השישה דברים שנחלקו רבי עקיבא וחכמים. האופן השלישי ויבייתא אם תרצה אמור, כי קטני כל איחד דנזיר מגלח על האילו, להפוק עצם כסעורה דלא. אין הברייתא מונה בכלל השישה דברים אלא מיני תומות שמעיל עליהם הנזיר עליו לסתור את מניין ימי נזירותו ולגלח את שערותיו. ולכך אין לגרוס בדברי הברייתא עצם כסעורה שנחלק לשניים, מאחר שעצם כסעורה אינה מטמאה אלא במגע ומסע ולא באוהל. ורביעית הדם כן נמנית בכלל השישה דברים, מאחר שלדעת רבי עקיבא הנזיר מגלח עם העיל על רביעית דם. האופן הרביעי ויבייתא אם תרצה אמור, כי קטני כל איחד דהדר בי להפוק רביעית דם דלא הדר בי. אין הברייתא מונה בכלל השישה דברים שחולק רבי עקיבא עם חכמים, אלא את המחלוקות שבין רבי עקיבא לחכמים שחזר בו רבי עקיבא לאחר מכן מדבריו והודה לדברי חכמים. ולכן אין לגרוס בדברי הברייתא על רביעית הדם הבא משניים, משני מיתים, מאחר שבדין זה לא חזר בו רבי עקיבא מדבריו, וסובר רבי עקיבא שכן מועיל צירוף רביעית דם משני מיתים לטמא. ומוכיחה הגמרא שלא חזר בו רבי עקיבא מן הדין הזה. דאמר לי רבי לבר כפרה, לא תשנה רביעית דם בחזרה, אל תשנה את הדין של רביעית דם הבא משני מיתים בכלל הדינים שחזר בו רבי עקיבא. שהרי לימודו של רבי עקיבא בידו, כלומר שהרי רבי עקיבא ממשיך לשנות את הדין הזה לתלמידיו. כלומר, כמה פעמים חזר רבי עקיבא תלמודו ולא שמעתי משום אדם שחזר בו מרביעית דם. כך מסביר השיטה מקובצת בשם הרב רבי עזריאל. ועוד מוסיף רבי לבר כפרה שהמקרא מסייעו, שנאמר בספר ויקרא פרק חפה לפסוק י' א', על כל נפשות מת לא יבוא, ומאחר שתיבת נפשות היא בלשון רבים ואילו תיבת מת היא בלשון יחיד, יש ללמוד מכך שרביעית דם שנפש אדם תלויה בה מתמת אף כאשר היא באה משתי נפשות. ולמרות שהפסוק הזה נאמר לגבי כהן גדול, יש ללמוד ממנו גם לעניין נזיר, כמפואר בדברי הגמרא לעיל בדף מ"ב עמוד א', שלמידים זה מזה נזיר מכהן גדול בגזרה שווה. עכשיו מבארת הגמרא שאף דעת רבי שמעון היא כרבי שלא חזר בו רבי עקיבא. רבי שמעון אומר עד סוף ימיו של רבי עקיבא, יודעני שהיה מטמא ולא חזר בו. אם מי שמת חזר בו, איני יודע. אבל אומר רבי שמעון, אינני יודע אם חזר בו רבי עקיבא לאחר מיטתו, ודרך הלצה אמר זאת, מאחר שהיה ברור לו שלא חזר בו רבי עקיבא. תנא אומרת הגמרא, והדברים מופיעים במסכת חגיגה בדף כ"ב עמוד ב', ושחרו שיניו של רבי שמעון מפני תעניותיו, שנתחרט על האמרה הזו שאמר, אם מי שמת חזר בו איני יודע, שאין זו מידה דרך ארץ לומר כן על רבו, והתענה ימים רבים לכפר על דבריו עד שהושחרו שיניו מרוב התעניות. וכותב בספר תפארת ציון שבעולם הזה דין התורה ללך אחר הרבים. אמנם בעולם הבא עומד כל אחד בשיטתו כפי הראוי לשורש נשמתו, ועל כן אם חוזר אדם מדבריו בחייו, אין לו גנאי בזה שהוכרח לחזור מפני הרבים החולקים עליו. אבל אם חוזר לאחר מיטה, בהכרח שאין דבריו נכונים, וזהו גנאי גדול לומר כן. ועל כן נצטער רבי שמעון על דבריו ביותר. וכך כותב הגרשז מקלם בחוכמה ומוסר. הבית הוא רואה גודל צדקתם על דבר קל שנשמט מפיו שלא כראוי לו, כמה סיגופים היה מסגב עצמו על כך. וראה עוד כמה היה דרכם תורה ומוסר גם יחד. כי הדברים שאומרת כאן הגמרא, תנה ושחרו שיניו וגומר, אינו שייך לשמייטתה. רק באמצע לעורר מוסרים. כאמור דבריו של הסבא מקלם. עכשיו מביאה הגמרא ברייתא על מנת לפשוט מדבריה את הספק לגבי שדרה וגולגולת. האם נזיר נטמא בתומת מת, דווקא כשהוא נוגע גם בשדרה וגם בגולגולת של מת, או גם אם נגע בשדרה לבד או בגולגולת לבד, עליו לגלח את שערותיו ולהפסיק את נזירותו ולהתחילה מחדש לאחר שיתאר. תשמע אומרת הגמרא בו ושמע ראיה דתניא, שנינו בברייתא המופיע במסכת עדויות פרק א' משנה ז', וגם בפרק ו' משנה ג', הברייתא דנה לגבי דין רוב הקו עצמות מן המת המטמא באוהל. בית שמאי אומרים רוב הקו עצמות המטמא באוהל, מן העצמים אף ממקצתם של עצמות המת, או משניים או משלושה. דהיינו לדעת בית שמאי, דין זה שרוב הקו עצמות מן המת מטמא באוהל, נאמר גם באופן שישנם רק שניים או שלוש עצמות מן המת שיש בהם שיעור רוב הקו. אבל עצם אחת שיש בה שיעור רוב הקו אינה מטמאת באוהל, מאחר שלדעת בית שמאי נאמרה הלכה למשה מסיני שיהיה רוב הקו מן העצמים, דהיינו לפחות משתי עצמות, כך מסביר הרשש. ובית הלל אומרים רוב הקו עצמות המטמא באוהל מן הגבייה, עליו להיות מעיקר הגוף, מרוב הבניין או מרוב המניין. דהיינו לדעת בית הלל, דין זה שרוב הקו עצמות מן המת מטמא באוהל נאמר רק באופן שנטל רוב הקו מן העצמות שהם עיקר הגוף. שכך נאמרה הלכה למשה מסיני לדעת בית הלל של העצמות להיות מן הגבייה, מסביר הרשש. ויש בזה שתי אפשרויות, האחת מרוב הבניין שנטל שיעור רוב הקו מן עצמות הירחיים והשוקיים שבהם רוב גובהו של אדם, והיינו שתי הירחיים ושוק אחד או שני שוקיים וירח אחת, כמבואר בדברי הגמרא להלן. האפשרות השנייה שנטל שיעור רוב הקו מ-125 איברים, שהם רוב מתוך מניין 248 איברים שיש בגופו של האדם. ואומנם אין צריך שיעור עצמות בשלמותם, מאחר שבאופן כזה אינן מתמות באוהל אף כשאין בהם שיעור רוב הקו. אלא הברייתא עוסקת באופן שחתך מכל אחת מ-125 העצמות מקצת, או שחתך מקצת מן עצמות הירחיים והשוקיים שבזה אינן מתמות, אלא אם כן יש בהם שיעור רוב הקו. כך תוספות בדיבור המתחיל תשמע. נמצא שנחלקו בית שמאי ובית הלל, האם דין תומת רוב הקו עצמות נאמר רק באופן שעצמות אלו באים מרוב איברי הגוף, או גם באופן שבאים הם משניים או שלושה איברים. כך לדברי התוספות בדיבור המתחיל תשמע, הרמב״ם בפירוש המשניות במסכת עדויות מבארת מחלוקתם באופן שונה, שבנוסף למחלוקתם האם די בשתיים או שלוש עצמות, נחלקו האם ניתן לצרף עצמות משניים או שלושה בני אדם. לדעת בית שמאי רוב העצמות מן העצמים, היינו אף מכמה בני אדם. לדעת בית הלל רוב מן הגבייה, היינו מאדם אחד בלבד. עכשיו הברייתא מביאה את דעת רבי יהושע הסובר שאין מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל. אמר רבי יהושע, יכולני לעשות דברי בית שמאי ודברי בית הלל כאחד, כלומר להעמיד את דבריהם באופן שלא יחלקו זה על זה. שבית שמאי האומרים משניים ומשלושה עצמות, אין כוונתם לסתם עצמות, אלא או משני שוקיים וירח אחד, או משני ירחיים ושוק אחד. הואיל ועצמות אלו, הינם רוב בניינו של אדם מגובה. דהיינו, שאף לדעת בית שמאי אין רוב הקו עצמות מטמא באוהל, אלא כשנלקח מהעצמות שהינם רוב בניינו של אדם. ובית הלל אומרים מן הגבייה או מרוב בניין או מרוב מניין. דהיינו בית הלל מוסיפים על דברי בית שמאי אף רוב הקו הבא מן 125 איברים שהם רוב מניין איברים שבגוף, אף באופן שאינם מהווים את רוב בניינו של הגוף, הואיל וישנן במפרקי ידיים ורגליים. ודבר זה ייתכן באצבעות הידיים והרגליים שמספר העצמות שבהם גדול. כמבואר במסכת תורלות פרק א' משנה ח' שבכל אצבע יש שישה איברים, נמצא שבאצבעות הרגליים והידיים לבדם יש 120 איברים. שהם כמעט רוב מניין של איברי הגוף, ככה תוספות בדיבור המתחיל ובית הלל. אבל מאחר שהעצמות אלו אינן קטנות, אין בהם שיעור רוב בניין הגוף. נמצא שלדעת רבי יהושע אין כלל מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל, ולדעת שניהם אין רוב הקו מטמא, אלא אם כן הוא מעיקר העצמות שבגוף. אלא שבית שמאי נקטו דוגמה מהעצמות שאינן רוב בניין הגוף, ואילו בית הלל נקטו דוגמה מהעצמות שאינן רוב ממניין איברי האדם. מביאה הברייתא דעה שלישית בעניין הזה, שמאי אומר, וכתב במלאכת שלמה במסכת עדויות בשם ספר הקריטות, שהטעם שהקדימה המשנה את דברי בית שמאי לדברי שמאי רבם, מאחר שבתחילה סבר שמאי עצמו כך, ושנה זאת לתלמידה, ולאחר מכן חזר בו, ונחלק על הדין הזה. ואומנם משנה ראשונה לא זזה ממקומה, ולכן נשאר כך סדר הדברים. אם כן אומרת הגמרא, שמאי אומר, אפילו רוב הקו הבא מן עצם אחד מטמא באוהל, ובתנאי שעצם זו אינה מן השדרה או מן הגולגולת שיש בהם חשיבות מיוחדת. והבינה הגמרא שמאחר שלדעת שמאי די בעצם אחת מן השדרה והגולגולת כלטמא באוהל, אז אף לדעת החולקים עליו וסוברים שאין תומה בעצם אחת אלא בשדרה וגולגולת שלמים מכל מקום, הם אינם מצריכים גם שדרה וגם גולגולת אלא די באחד מהם. שאין מסתבר לומר שלדעת שמאי די אף בעצם אחת מן השדרה, ואילו לדעת החולקים אין די אף בשדרה כולה. ואם כן, ניתן לפשוט את הספק, שגם שדרה לבדה או גולגולת לבדה מתמים הם את המעיל עליהם, ונזיר מגלח עליהם. דהיינו שאם נזיר נטמע בשדרה או בגולגולת של המת, או, לא צריך את שניהם יחד, נחשב הדבר שהוא נטמע בתאומת מת, מפסיק את נזירותו, מגלח מביא קורבנות, נטהר ומתחיל את הנזירות מחדש. דוחה הגמרא ואומרת, שאין שמאי דמחמיר. כלומר, לא ניתן לפשוט מכאן את הספק מאחר שייתכן ששמאי מחמיר בשני עניינים. הדבר הראשון, שאף שדרה לבדה או גולגולת לבדה מתמים, והדבר השני, שאף עצם אחת מתוך השדרה או הגולגולת מתמת, ולא החולקים עליו מקהילים בשני העניינים. האחד, שאין עצם אחת מתמה, והשני, שאף שדרה שלמה אינה מתמה, אלא אם כן יש את הגולגולת אימה. שואלת אם כך הגמרא, אדרבה לפשוט מינה לאידך גיסא, אז אם כן ניתן לפשוט לצד השני, שלדעת החולקים על שמאי אין טומאה בשדרה לבדה או בגולגולת לבדה. דתמא דבית שמאי דמחמיר, הרבנן נדיק השדרה וגולגולת. כלומר שדווקא לדעת שמאי המחמיר ישנה טומאה בכל אחד בפני עצמו, כמו שמבואר במפורש בדברי שמאי אומר עצם מן השדרה או מן הגולגולת, אבל לדעת חכמים במשנה אומרים שדרה וגולגולת, אין טומאה אלא בצירוף שדרה וגולגולת יחדיו. דוחה הגמרא ואומרת לא, לא ניתן להוכיח אף לצד הזה, מאחר שייתכן לומר שעד כאן לא פליגי רבנן על לידי שמאי, לא חולקים חכמים על שמאי אלא בעצם אחד דעתי מן השדרה ומן הגולגולת. דהיינו שחכמים חולקים על שמאי רק בעניין אחד, שלדעת שמאי יש טומאה גם בעצם אחת, ולדעת חכמים אין טומאה אלא בשדרה וגולגולת שלמים. אבל איך דעיתי בעיני, אפילו חד המינאון. אבל באופן שאינם שלמים, ייתכן שיודו חכמים לדעת שמאי שישנה טומאה בכל אחד מהם בפני עצמו. ולמרות שלא הוסיפו חכמים את תיבת או בדבריהם, או גולגולת או שדרה, אין הוכחה בכך שייתכן שלא חששו לפרש את דבריהם עד כדי כך. כך התוספות בדיבור המתחיל ולפשוט. ואם כן, למסקנת הסוגיה לא נפשטה הבעיה הזו, הספק של בני הישיבה לגבי שדרה וגולגולת. האם דווקא שניהם שדרה וגולגולת מתמים בתאומת מת, או גם כאשר הם לבדם או שדרה או גולגולת ונזיר בא במגעם, הוא נטמע בתאומת מת. מביאה הגמר הספק בדיני תאומת רוב הקו עצמות. ובביאור הסוגיה הזו נאמרו כמה שיטות בדברי הראשונים והאחרונים, ואת מהלך הגמרא נבאר לפי שיטת התוספות. ביי רמי ברחמה הסתפק רמי ברחמה מבואר בדברי המשנה לאל בדף ממתת עמוד ב' שאין הנזיר סותר את מניינו ומגלח את שערותיו על תומת רובע קו עצמות, אף שמתמתי באוהל. על מה כן הנזיר סותר את מניינו ומגלח את שערותיו? על תומת חצי קו עצמות בלבד. מסתפק רמי ברחמה, מה הדין אם נטמע נזיר ברוב הקו עצמות הבא מן השדרה וגולגולת? מהי, האם באופן כזה עליו לסתור את מניינו ולגלח את שערותיו? או לא? והגאון מבילנה אגרא בהגאותיו מגיע את דברי הגמרא ומבאר שספקו של רמי ברחמה אינו לעניין תגלחת הנזיר אלא לעניין תומת אוהל גריידה. שמאחר ונתבאר בדברי המשנה במסכת אוהלות פרק ב' משנה א' שרוב הקו עצמות מתמה באוהל כשבא מרוב הבניין או המניין, נסתפק רמי ברחמה מה דין רובע הקו הבא מן השדרה והגולגולת. מבארת הגמרא את צדדי הספק, כי קטן עם השנאמר במשנה שאינו מגלח אלא על תומת חצי קו עצמות, דווקא איך דאיק העצמות משאר איבריו, שאינם חשובים כל כך, ולכן אין הנזיר סותר מניינו אלא בשיעור חצי קו עצמות. אבל עצמות הבאות מן השדרה וגולגולת החמירי שדינם חמור משאר איברים, שהרי כשאינם בשלימותם מתמים הם אף בכל שהוא, כגון בשדרה וגולגולת של נפלים, אומר התוספות ריד, בזה ייתכן שאפילו אם נטמע נזיר רק ברובע הקו עצמות סותר את ימי נזירותו, או דילמה לא שנה, או שמה אין הבדל. אם מדובר בעצמות הבאות מן השדרה והגולגולת, או בעצמות של שאר האיברים. מנסה הגמרא לפשוט את הספק הזה מדברי המשנה. אמר רבה תשמע, שנינו במשנה, שאחד מן האופנים שהנזיר סותר את נזירותו, זה אם נטמע על ידי השדרה והגולגולת. ויסל כדאי דחי מולה על דעתך לומר שאף רובע קו עצמות תיאטי מן שדרה וגולגולת חמיר, שהעצמות הבאות מן השדרה והגולגולת חמורות יותר מעצמות אחרות בגוף, והנזיר סותר בו את מניינו, ליטני על רובע העצמות הבא מן השדרה. כלומר, סוברת הגמרא כעת שאין בה נמצא שדרה וגולגולת שלמים שאין בהם שיעור רובע קו עצמות, ואם כן יש להקשות מדוע נקטה המשנה בדבריה, שהנזיר מגלח דווקא אם נטמע בשדרה וגולגולת שלמים, הרי מאחר שינם בשיעור רובע הקו, מגלח הוא אף על חלקי עצמות הבאים מן השדרה והגולגולת. כך מפרשים התוספות בדיבור המתחיל. אמר רבה, ואילו המפרש מבאר את ראיית רבה, כך, שאם היה רובע הבא מן השדרה מתמה, היה דין זה צריך להימנות בברייתא העוסקת בשישה דברים שנחלקו רבי עקיבא וחכמים. הוא והכרח צריך לומר שאף בעצמות הבאות מן השדרה וגולגולת אין הנזיר מגלח, אלא אם כן יש בהם את השדרה והגולגולת בשלימותם. מקשה הגמרא לפשיטות הזו, והרב ההוא דאמר לא נצריכה אלא לשדרה וגולגולת שאין בהם רוב העצמות. הרי רב עצמו סובר שיש בה נמצא שדרה או גולגולת שאין בהם שיעור רוב הקו עצמות, ואם כן, לא ייתכן לפשוט מדברי המשנה את ספיקו של רמי בר חמה. מאחר שאף אם הנזיר מגלח על תומת רוב הקו עצמות מן השדרה או גולגולת, עדיין יש צורך להשמיענו שמגלח הוא אף על תומת שדרה וגולגולת שלמים כאשר אין בהם שיעור רוב הקו עצמות. מתרץ את הגמרא בתר דשעמא מרבי עקיבא. דהיינו, אכן מלכתחילה סבר רבא שאין בה נמצא שדרה וגולגולת שאין בהם שיעור רוב הקו עצמות, ולכן סבר שניתן לפשוט את ספיקו של רמי בר חמה מדברי המשנה. אבל לאחר ששמע את דברי רבי עקיבא הסובר שיש שדרה וגולגולת שאין בהם שיעור רוב הקו עצמות, חזר בו רבא מדבריו הראשונים ומודה הוא שלא ניתן לפשוט את הספק מדברי המשנה, מאחר שיש צורך להשמיענו שנזיר מגלח אף על שדרה וגולגולת שאין בהם שיעור רוב הקו עצמות. מנסה הגמרא לפשוט את ספיקו של רמי בר חמה מדברי הברייתא. והספק של רמי בר חמה היה, האם נזיר נטמע ברוב הקו עצמות שבא מן השדרה והגולגולת? כי במשנה נאמר רק לגבי עצמות משאר איברי הגוף, וכדי שהנזיר יטמע צריך שיהיה חצי קו עצמות. תשמע אומרת הגמרא שנינו בברייתא לאל בדפנון בית עמוד בית הדנה לגבי תומת אוהל בעצמות המת, שמאי אומר עצם אחד מן השדרה או מן גולגולת, אף עצם אחת מתמתי באוהל ובתנאי שהיא מן השדרה או מן הגולגולת. וסברה הגמרא שמאחר שלדעת שמאי גם עצם אחת מן שדרה או גולגולת מתמת באוהל, אז אף לדעת רבנן החולקים עליו וסוברים שאין תומת אוהל אלא ברוב הקו עצמות הבא מרוב מניין או רוב בניין של איברי הגוף, מכל מקום מודים הם שיש תומה גם ברוב הקו הבא מן השדרה והגולגולת, כי לא מסתבר לחלק ביניהם מחלוקת קיצונית כל כך, שלדעת שמאי גם עצם אחת מן השדרה מתמת, ואילו לדעת חכמים אפילו רוב הקו מן השדרה אינו מטמא, ואם כן ניתן לפשוט מכאן את ספיקו של רמי בר חמה, שאף שאין הנזיר מגלח, אלא על חצי קו עצמות מאיברי גופו של המת, מכל מקום כשהעצמות הללו באות מן שדרה או גולגולת, מגלח הנזיר גם על שיעור של רוב הקו. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, שאיני שמאי דמחמיר תפי. אין להוכיח מדברי שמאי לדברי חכמים החולקים עליו, מאחר שיתכן לומר ששמאי מחמיר בשני עניינים, האחד, שנזיר מגלח על תומת רוב הקו עצמות, והשני, שאף עצם אחת מן השדרה מתמת באוהל. אבל בדעת חכמים ייתכן לומר שהם חולקים עליו בשני עניינים אלו. ולשיטתם לא רק שאין תומה בעצם אחת מן שדרה וגולגולת, אלא אף אינה נזיר מגלח על תומת רוב הקו עצמות מן שדרה וגולגולת. מקשה הגמרא אם כן אדרה בלפשוט מינה לאידך גיסא, ניתן אולי לפשוט את הדברים לשיטתם של החולקים על שמאי. תמה דשמאי דמחמיר. על רבנן, הדעיקה חצי קו עצמות, שרק לשמי המחמיר מגלח הנזיר על תומת רוב הקו עצמות. אבל לדעת רבנן החולקים עליו, אין הנזיר מגלח אף על עצמות השדרה והגולגולת, אלא אם כן יש בהם שיעור מחצית הקו. שאם הייתה דעת חכמים להחמיר שהנזיר מגלח גם על רוב הקו עצמות מן השדרה והגולגולת, היה להם לפרש את דבריהם. דוחה הגמרא ואומרת, לא ניתן לפשוט כך מדברי חכמים. מדוע? דילמה ייתכן? עד כאן לא פליגי רבנן על ידי שמי, אלא בעצם אחד. אבל ברוב העצמות אפילו רבנן מודו. אף שלדעת חכמים אין תומה בעצם אחת מן השדרה, מכל מקום ייתכן שמודים הם שהנזיר מגלח על תומת רוב הקו עצמות מן השדרה והגולגולת. אלא שלא חששו חכמים לפרש ולבאר את דבריהם, ולכן נמצא שלא ניתן לפשוט את ספיקו של רמי בר חמה מדברי חכמים. נתבר לאל במשנה בדף ממתת עמוד ב' שנזיר אינו מגלח, אם נתמה ברוב הקו עצמות, אלא על חצי קו עצמות בלבד. ובדברי המשנה במסכת אוהלות פרק ב' משנה א' מבואר שרוב הקו עצמות מטמא הוא באוהל. מביאה הגמרא שלוש שיטות בדברי התנאים בעניין הזה. השיטה אחת, אמר רבי אליעזר, זקנים הראשונים מקצתן היו אומרים חצי קו עצמות וחצי לא קדם לכל. המעיל על חצי קו עצמות או על חצי לא קדם מן המת טמא הוא, בין לעניין שאסור לאכול וליגע בתרומה וקודשים, ובין לעניין שאם נזיר הוא עליו לסתור את מניינו ולגלח שערותיו. וכן אם נטמא סמוך לפסח, אינו רשאי להקריב את קורבן הפסח ועליו להמתין לפסח שני. רוב העצמות הוא רביעית דם, לא לכל. אבל המעיל על רוב הקו עצמות או רביעית הלוג דם מן המת, אין בו דין תרומה כלל. ומותר הוא אף באכילה תרומה וקודשים. וכל שכן שאינו זקוק לסתור את מניין ימי נזירותו או להביא פסח שני, ושיטה זו חולקת היא על דברי המשנה במסכת תועלות הסוברת, שאף המעיל על רוב הקו עצמות תמה לעניין תרומה וקודשים. השיטה השנייה, ומקצתן היו אומרים אף רוב הקו עצמות הוא רביעית דם לכל, גם המעיל על רוב הקו עצמות הוא רביעית הלוג דם מן המת, תמהו לכל דבריו בין לעניין תרומה וקודשים ובין לעניין שעליו לסתור ימי נזירותו ולהביא פסח שני. בשיטה זו חולקת היא על משנתנו הסוברת שאין הנזיר סותר את מניין נזירותו, אלא אם כן העיל על חצי קו עצמות או חצי לוקדם מן המת. השיטה השלישית, בית דין שלאחריהם אמרו, חצי קו עצמות וחצי לוקדם לכל, בין לעניין תרומה וקודשים ובין לעניין גילוח הנזיר ופסח שני, רוב העצמות הוא רביעית דם לתרומה וקודשים, אבל לא לנזיר ועושה פסח. אבל המעיל על רוב הקו עצמות, או רביעית דם, אינו תמה, אלא לעניין תרומה וקודשים, אבל אינו זקוק לסתור את מניין ימי נזירותו. והפרשי הוא לעשות את פסחו. בשיטה זו סוברת כדברי משנתנו, שאין הנזיר סותר נזירותו, אלא אם כן העיל על חצי קו עצמות או חצי לוקדם מן המת. ואף כדברי המשנה במסכת תועלות, הסוברת שהמעיל על רוב הקו עצמות או רוב הלוקדם מן המת, תמה הוא לעניין איסור אכילת תרומה וקודשים. ומדברי משנתנו והמשנה במסכת תועלות משמע שנקטו להלכה כדעת בית דין של אחריהם. ומאחר שבית דין זה הכריע במחלוקתם של זקנים הראשונים, על כך מקשה הגמרא מיכדי הרי אין הכרעת שלישית מכרעת, הרי נוקטים אנו שאין לסמוך על דעה שלישית המכרעת בין שניים החולקים, וכיצד ניתן לפסוק כבית דין של אחריהם. וכמבואר במסכת פסחים בדף כ"א עמוד א', אמרו לו אין הכרעת שלישית מכרעת, וכותבים התוספות בדיבור המתחיל בית דין, שיש לבאר את העניין הזה בשני אופנים. האחד, שכוונת הגמרא היא שמאחר ובית דין שלאחריהם אינם תלמידים של זקנים הראשונים, אין לפסוק כמותם להלכה כנגד דעת רבותיהם. והאופן השני, שכוונת הגמרא שאין לסמוך על דברי בית דין שלאחריהם בזה, מאחר שכל הזקנים הראשונים סברו שאין לחלק בתרומת תועל בין תרומה וקודשים לבין גילוח הנזיר ופסח שני, אלא שלדעת מקצתם שיעור הכל ברובע הקו ורבעית הלוג דם, ולדעת מקצתם שיעור הכל בחצי קו ומחצית הלוג. ומאחר שלדעת בית דין של אחריהם יש לחלק בתרומת אוהל בין תרומה וקודשים שהם ברובע הקו ורביעית הלוג לבין גילוח הנזיר ופסח שהם בחצי הקו ומחצית הלוג, הרי זו דעה שלישית החולקת על שתי הדעות הראשונות, ועל כן אין לסמוך עליה. תרץ את הגמרא, אמר רבי יעקב ברידי, בית דין של אחריהם לא מעצמם הכריעו את הדין הזה, אלא מפי שמוע אמרו שקיבלו מרבותיהם, שכן התקבל הדין מפי חגי, שחריה ומלאכי. והמפרש כתב שיש הגורסים מפי שמעיה ואבטליון. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף נון ב' במסכת נזיר, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה הסתפק רבה בנמלה שחסר אחד מאיבריה ויכולה לחיות? שאלה שנייה, אם שדרה שרוב צלותיה שבורות מתאמה באוהל? שאלה שלישית, איזה מהדברים שנחלקו בהם רבי עקיבא וחכמים בעניין תומת המת לא מנעו התנה במניינו ומדוע? שאלה רביעית, רוב הקו עצמות שמתאמה באוהל מאיכן צריכות להיות העצמות? שאלה חמישית, כיצד רצו להוכיח מדברי שמאי לדברי החולקים עליו? והשאלה האחרונה, על דף נון ב', מהי הספיקו של רמי בר חמה ברוב העצמות? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אותו אשר למדנו היום הזה בסייעתא דשמיא ענקית בתלמוד תורתנו בדף נון ב' במסכת נזיר. וחותמים אנו את שיעור דפינו היומי כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה עם מפעל המשנה היומית קביעות השתי משניות בכל יום. ואתמול בסייעתא דשמיא הגדולה התחלנו את מסכת פסחים, היום נלמד את משניות ג' וד' בפרק הראשון במסכת פסחים. ויבוא למקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולמקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולעשות רצון אביהם שבשמיים בשמיים. יפעל המשנה היומית קביעות המסכת פסחים פרק א' משנה ג', דין מי שלא בדק את החמץ בליל 14 בניסן. אומרת המשנה, רבי יהודה אומר, בודקין את החמץ אור ל-14 בניסן, ובמקרה שלא בדק אור ל-14 יבדוק 14 בשחרית בבוקר, ובזמן שלא בדק גם אז יבדוק בשעת הביעור עד סוף השעה השישית, שהיא השעה שבה חייבים לבער את החמץ. והחכמים אומרים, אם לא בדק את החמץ אור ל-14 יבדוק ביום 14 כולו, ואם לא בדק ביום 14, יבדוק בתוך המועד, בתוך הפסח. ואם לא בדק בתוך המועד, יבדוק לאחר המועד, לאחר הפסח. ואין חוששים שמא יאכל מן החמץ לאחר זמן איסורו, שמאחר שכל עיסוקו בו אינו אלא כדי לבערו, ודאי יזכור שלא לאוכלו. מלמד את המשנה, כיצד יש לנהוג בחמץ שמשייר לאחר הבדיקה. אומרת המשנה, ומה שמשייר מן החמץ לאכילתו לאחר הבדיקה, יניחנו בצנעה. במקום שמור, כדי שלא יהיה צריך בדיקה אחריו, אם תיטול ממנו חולדה בפנינו, או אם ימצא שחסרה ממנו חתיכה. מסכת פסחים, פרק א', משנה ד'. מן התורה מותר חמץ באכילה ובהנאה עד חצות היום של ערב פסח, ולאחר זמן זה אסור להשותו ברשותו ויש לבערו, אלא שחכמים הקדימו את זמן האיסור של אכילת חמץ וצ'ט ביעורו, והמשנה מלמדת עד איזו שעה מותר לאכול חמץ ומתי צריך לבערו. אומרת המשנה, רבי מאיר אומר, אוכלים חמץ בערב פסח כל חמש עד סוף השעה החמישית של היום, ושורפים אותו בתחילת שש, ואף על פי שמן התורה אין החמץ נאסר באכילה ובהנאה עד לאחר השעה השישית, מכל מקום חששו חכמים, שמא יטעו אנשים, לומר על השעה השביעית שהיא שישית, ולפיכך אסרו מתחילת שעה שישית, והצריכו לבערו. ורבי יהודה אומר, אוכלים חמץ בערב פסח כל ארבע עד סוף שעה רביעית, ותולין אותו כל חמש, כלומר אין אוכלים אותו ואין שורפים אותו, שמתחילת שעה חמישית אסרו חכמים באכילה. אולם עדיין אין חייבים לשורפו ומותר ליהנות ממנו, ושורפין אותו בתחילת שש, שמתחילת שעה שישית אסרו חכמים גם בהנאה, והצריכו לבערו. זוהי המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום חמישי בשבוע כ"ג באדר תשפ"ג. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את דף נ"ב במסכת נזיר, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בבריאות גופה ובנאור המעליה, מחר יום שישי כ"ד באדר, ערב שבת קודש, פרשת ויקל פקודי ופרשת החודש ושבת מברכין את ראש חודש ניסן הבא עלינו ועל כל בית ישראל לגאולה וישועה ולכל מלדי מיטב תשפ"ג, ונלמד שני דפים כהרגלנו בערבי שבתות וימים טובים, את דפים נ"ג ונ"ד במסכת נזיר, השתבח שמו הגדול עד. לקוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.